הגענו לדף קוף מהם העמוד א', בסוף השורה הרביעית, אומרת מה לימה, תנו לי בעלי ואשמח עם אותנאי, האם נאמר מה שהורה שמואל שהאישה לא צריכה להחזיר את כסף הקידושין, היא יכולה לומר, תנו לי בעלי ואשמח עם עוז מחלוקת הנאים, דתניה, המארסת האישה ואחרי זה מת או גירשה, אם הייתה האישה בתולה בשעת הקידושין, גובה 200, אלמנה המנה, ולגבי הכסף שיתן לשם קידושין, מקום שהגו להחזיר קידושין מחזירים, מקום שהגו שלא להחזיר, לא להחזיר קידושין, אין מחזירים. דבר רבי נתן. רבי דן הסי אומר, באמת אמור, מקום שהגו להחזיר מחזירים, מקום שהגו שלא להחזיר, אין מחזירים. כמובן נראה בדיוק מה הכוונה. אומרת מה רבי דן הסי לכאורה נותן הקם, על אליו, תנו לי בעלי ואשמח עמו, כבניי, ובדיוק בזה המחלוקת ביניהם. וחסור מחסר ואחי קטני. המארסת האישה בתולה גובה 200 ואלמנה מנה, באמת דברים אמורים דעת דברי איהו, חזר בו הוא. הוא לא רוצה להתחתן איתה, אלא לגרש אותה, ולכן הדין שתיתן לכתובתה, וגם לכסף הקידושין. אבל אם מתה היא, אז מקום שהגו להחזיר מחזירים, מקום שהגו לא להחזיר לא מחזירים. ודווקא שמתה היא, אז החזרת הקידושין תלויה במנהג, אבל מתו אין מחזירים. מה איתה? מה יכולה היא שתאמר, תנו לי בעלי ואשמח עמו, יכולה כי אם זאת אומרת, אני מוכנה. ואת הרבי דן הסי, למימר, ובא רבי דן הסי לומר, הוא בא לחלוק ולומר, באמת אמרו בין מתו בין מתה היא, זה לא משנה, מקום שנהגו להחזיר כסף וקדושין מחזירים, מקום שנהגו שלא להחזיר מחזירים. ולא מציה אמרה, תנו לי בעלי ואשמח עמו. הנה מחלוקת הנעים, כלומר לפי רבי דן הסי, אין האישה יכולה להגיד תנו לי בעלי ואשמח עמו, ולכן זה לא משנה מי השם פה, הוא או היא. בכל מקרה, דברי שמות תנו לי מחלוקת הנעים, אומרת, וואלו, דה כולי אמני יכולה שתאמר, תנו לי בעלי ואשמח עמו, כולם מסכימים. ודמתו, כולם לא פליגי, כולם מסכימים שהאישה לא צריכה להחזיר כסף וקידושין. כי פליגי שמתה היא, ואחר בקידושין לטיבועין ניתנו כמפלגה. הם חולקים השאלה אם כספי הקידושין ניתנו לה על דעת שהוא עבודים ממנו ולא יחזרו עליו לעולם. כלומר, האם כספי הקידושין ניתנו לה על דעת שאם תמות ולא יזכה להתחתן איתה, שהוא עבודים ולא יחזרו אליו לעולם? טיבועין זה כמו תבו בארץ שעריה, כלומר, דבר שלא יוצא משם לעולם, זו הכוונה. רבי נתן אומר, קידושין עליו לטיבועין ניתנו, כי כספי הקידושין לא ניתנו לאישה על דעת שהוא עבודים ממנו. על דעת שיחזרו אליו אם לא יזכה להכניס אותה לחופה, ולכן הורה שמקום שנוהגים להחזיר אותם, יכול הבעל לתבוע אותם מהיורשים. והרבי נשיא אומר לו, קידושין לטיבועין ניתנו, כלומר כספי הקידושין ניתנו מראש על דעת שהוא עבודים ממנו ולא יחזרו אליו לעולם, לכן הבעל לא יכול לתבוע אותם בשום מקרה. הוא אומר, כתוב מקום שהגעו להחזיר מחזירים, אלא אומרת הוא אחי כמר, באמת לא מדובר על כספי קידושין שם, וסבלונות ודאי מקום שהגעו להחזיר מחזירים. סבלונות התכשיטים שהחתן שולח לכלה לאחר הקידושין, בזה גם, כך אומר רבי הנשיא, ודאי שגם אני מודע שדין שמקום שאנחנו נחזיר, מחזירים את הסבלונות. ואומרת לגמרי, ואני תנאי כי אני תנאי. המחלוקת, אותה מחלוקת, האם קידושין לטיבועין ניתנה או לא, קידושין ניתנו או לא, זה אותה מחלוקת כאן, נתניה קידשה בכיכר בתולה גובה 200 ואלמנה מנה, כלומר קידש אותה בכיכר כסף, כיכר שווה 25 מנים, בתולה גובה 200 זוז בכתובתה ואלמנה מנה, חוץ מהכיכר שקיבלה לקידושי, דבר רבי מאיר. רבי דה אומר, בתולה גובה 200 ואלמנה מנה, הוא מחזרת לו את השאר. כלומר, בתולה גובה 200 ואלמנה מנה, מהכיכר שקיבלה לקידושין, ומחזיר את השאר. רבי יוסי אומר, קידשה ב-20 שקלים נותן בכתובתה 30 חצאים שקלים. קידשה ב-30 שקלים נותן לה 20 חצאים. והגמרא תבהיר מה בדיוק כוונת רבי יוסי. שואלת הגמרא, מה אנחנו עוסקים פה? מה יסכין אני למה שמתה מית לכתובה? כלומר, אם דובר שמתה אישה, ולכן הוא ראה רבי יהודה, שאני יורשה להחזיר מה שקיבלה לשם קידושין, כי קידושין לנו טיבונית, נו. אז יש לה כתובה, האישה אין לה גובה כתובתה, אלא אם מת בעלה או גירש אותה. אלא מת הוא. מה אם מחזיר על את השאר? אם מת הוא, למה מחזיר את השאר? ונמתנו לי בעלי ואשמח עמו. הרי מכוח תנה הזו אין לחייב אותה להחזיר כסף קידושין, הרי יכולה להגיע, אני מוכנה וכו'. ולבשת ישראל שזינתה, אולי נאמר את זה שום דבר, אשת ישראל שזינתה, היא לא כהן, היא זינתה, וגירשה בעלה בגלל זה, ובמה היא ברצון מית לכתובה? אם ברצון, היא כמובן מזנה ברצון, מסידה כתובתה. אלא באונס מי שהשאר יהיה, הרי אישה זו מותרת לבעלה. ובעצם אין עליו שום חיוב לגרש אותה, כי היא נאנסה. אז אם ככה, אם הגרש אותה מרצון, למה להחזיר כסף הקידושין? אלא מדובר באשת כהן שנאנסה, שהיא אסורה לבעלה ועליו לגרש אותה, מכיוון שלא פשע, לא מפסידה כתובתה. מכיוון שלא, אבל בכל זאת, מכיוון שלא יכול לכנוס אותה, לא יכול להכניס אותה לחופה, או לא יכול להתחתן איתה, והעיכוב לא במחמתה, ייתכן לפחות שעליה להחזיר כסף הקידושין. ונחלקו בזה בדיוק, בקידושין לטיבועין ניתנו כמפלגה, רב מאיר סבר קידושין לטיבועין ניתנו, ולכן לדעתו האישה לא צריכה להחזיר כסף הקידושין, כי בכל מכם עבדו וכולי, בגובה כתובתה. רבי דה אומר, לאו לטיבועין ניתנו, ולכן דעתו גובה את כתובתה מהכסף שנתן לה לקידושין, ומחזירה לו את השאר, ורבי יוסי וספקל, אילו טיבועין ניתנו, היא לא. היא לגח קידשה ב-20 שקלים, היא צריכה לקום מכתובתה 10 שקלים, שהם 40 זוז. אז אם האלמנה שגובה 100 זוז בכתובתה, כלומר זה, ככה אם היא בתולה, היא נותנה 30 חצאים, היא, אם היא, כלומר אם האלמנה אז נותנה 30 חצאים, 30 חצאי שקלים, כלומר 15 שקלים, שהם 60 זוז, 60 ו-40 זה 100 זוז. אם קידשה ב-30 נותנה 20 חצאים, כלומר אם קידשה ב-30 שקלים, צריכה לנקוב בכתובתה 15 שקלים, יוצא שאם האלמנה נותנה 20 חצאים. בכל מקרה הוא הסתפק, האם קידושין לטיבון ייתנו או לא. אמר רבי יוסף בר מניו, אמר רב נחמן, בכל מקום שנהגו להחזיר, מחזירים. בכל מקום שנהגו להחזיר כסף הקידושים, מחזירים, חייבים להחזיר, אם האישה מתה לפני שנכנסה לחופה. ותרגומה, תפרש את הדברים, כלפי נהרדה, שם המנהג היה להחזיר כסף הקידושים. מה עם שער בבל, מהי? רב אברהם יוסף דאמרי תרווי, מוהרי הדרי, קידושי לא מהדרי. המתנות שהחתן שולח לארוסתו לאחר הקידושים, הם בעצם חוזרות לבעל אם האישה מתה לפני שנכנסה לחופה, וכספי הקידושים לא חוזרים. אמר פעם פלחתה, בן מת הוא... בן שמת ההיא והדר בי והדר בי הוא וחזר בו, נניח מת ההיא וחזר בו וגירשה מרצונו, המוערי חזרה, המתנות שנתן חוזרים, קידושי לא הדרי, הכסף הקידושי לא חוזרים. הדרבאי, היא אם היא זו שחזרה בה וגמה לגירושין, אז אפילו קידושי נמי הדרי, אז אפילו כספי הקידושים גם כן חוזרים. אבל הממר חולק ואמר קידושי לא הדרי, כספי הקידושים לא חוזרים בשום מקרה, אפילו אם חזרה היא. למה גזירה שם יאמרו, קידושי תופסים באחותה. הרואים שיצריכו להחזיר את הכסף יגידו שקידושיה קידושי טעות היו, ויגידו קידושים של בעלה תופסים באחותה, ובעצם היא מותרת לו, וזה לא נכון כמובן. אומרת רבה שמרגיתה מורחיח אליה, הרי יש פה גט, ואין לחשוש שיגידו שקידושים תופסים באחותה, הרי מכיוון שיש גט אין מה לחשוש. אלא אומרת מה עד הרבה שמה שרבה שמר שיש גט בדותה היא, דבר בדוי, דיקה שמה בה, אבל לא שמה בה, יש אנשים... בני אדם שישמעו שהאישה החזיר את כסף הקידושין, ולא ישמעו שבעלה נתן לגט, ואותם בני אדם יגידו שקידושיה בטעות היו, וקידושין תופסים מאחותה. לכן העיקר, כמה שאמר רמי, אמר שאין להחזיר כסף הקידושין בשום אופן. עכשיו עובדת הגמרא לעסוק בשום שבינות, אמרנו ששבינות נגבה בבית דין, תנו רבנן חמישה, הדברים נגמרו בשום שבינות, נגבית בבית דין וחוזרת בעונתה, ואין בה משום רבי, ואין השביל משמתתה, ואין הבכור נותן פי שניים. כלומר, דמי שום שבינות, אמרנו נגבה בבית דין, מי שנותן אישור שבינות יכול לגבות בבית דין מהמקבל, אם לא מחזיר מרצונו כשהשני יתחתן, וחוזר בעונתה בזמנה, כלומר חוזר רק כאשר גם הנותן נושא אישה ולא קודם לכן, זה לא סתם חוב, זמן הפירעון של השום שבינות היא לא סתם ככה חוב, אלא בזמן שההוא מתחתן, ואין בה משום ריבית, אפילו מחזיר המקבל מתנה גדולה מיותר מזה שניתנה, אין בזה ריבית, ואין השביל משמתתה, כלומר אם עברה השביל בינתיים, לפני שהנותן נשא גם הוא אישה, היא לא משמשת את חיוב החזרת השושבינות, ואין לה הבכור נותן לה פי שניים, אלא חולק בשווה עם שערך. כלומר, אם מתה נותן השושבינות, היא חוזרת ליורשים, לבניו, אז הבכור לא נותן פי שניים. אומרת הגמרא, נגבה בבית דין, מה הייתה אמר? כי מלבדמיה. כלומר, השושבינות זה כמו דומה להלוואה. אם נותנים אותה במתנה גמורה, כלומר, לא, ההלוואה, לא נותנים במתנה גמורה. אלא לדעת, כשישא נותן, גם הוא יתחתן, גם הוא יחזיר כסף. לכן, נגבה בבית דין. בעצם לא ניתנת ב, היא לא ניתנת ב, מתנה בנתינה גמורה, כלומר הוא לא מתכוון מעט לתת מתנה אלא הדעת שמקבל אותה, יקבל אותה חזרה, לכן יש פה סוג של הלוואה, ואין בה משום ריבית, ולא הדעת הדעה היא עיבלה, לא הדעת זו ניתנה לו השושבית בשעתו ולא היה לו חיוב להוסיף כלום, מה שהוא מוסיף עכשיו הרי אין פה, שום, אין פה הלוואה שיש בו ריבית, לא הדעת זה ייתן יותר, אם תחזיר לי אחרי כך וכך זמן אני אקבל יותר, אלא הוא מוסיף מדעתו, ולכן זה מתנה. התוספת זה לא ריבית, אלא מתנה. ואין השביעית משמתתה, כלומר, אם עברה לפני שהנותן עשה גם הוא אישה, למה זה לא קרים בלא יגוס? אין פה לא יגוס. נאמר מצוות שמיטה כספים, זה דבר השמיטה, שמות כל בעל משה ידו, אשר ישב, וראו לא יגוס את ראהו וכו'. אמרו חכם מצוות התורה, שמות כל בעל משה, לא נוגע למי שבלי ציווי זה, יכול היה לגוס בבעל חובו. פה לא יכול לגוס את בעל החוב, כי זה רק שהוא מתחתן, השני מתחתן, אין פה מה לגוס אותו. כמו שאמרנו, השושבות נגבית רק בעונתה. אז אם עברה שביעית, ועוד לא התחתן, אין פה עונתה. ואין הבכור נותן על פי שניים, דבר לראוי כבמוחזק כבמראוי, הרי זה המון לא היה לראוי לבוא לרשות אביהם, לאחר מותו, אבל לא היה בחזקתו כשהוא מת. אז אמרנו, אין הבכור נותן על פי שניים, בראוי כבמוחזק. אמר רב כאן, הכלל הזה שושבינות, הכלל שהחזרת שושבינות הוא ככה. הווה במטה היא באה למטה. אם היה מקבל, אדם קיבל דמי שושבינות ועכשיו הוא צריך להחזיר, אז היה מקבל בעיר בשעה ששושבינו נשא גם הוא אישה, היא באה למטה, היה צריך לבוא ולהשתתף בשמחה של הנותן, ובמקרה כזה הוא חייב להחזיר לו דמי השושבינות, גם אם הוא בפועל לא ישתתף בשמחת הנישואים, ויכולים לגבות מנו הביתים. ואפילו הוא לא היה בעיר, אבל שמע כל טבלה, הוא שמע כל הפעמון שבאו להודיע שיבואו לסמוך עם החתן, היא באה למיטה, היה צריך לבוא. ולא שמע כל טבלה, אם הוא שמע את כל הפעמון, אז ככה, היא באה ללודו יהיה תעמוד את לי. הנותן היה צריך באמת להודיע למקבל הנישואה, ולכן רשאי המקבל בעצם שתהיה לו תרעומת כלפי חברו, אבל עדיין צריך שלם, למרות שלא שמע את כל הפעמון, שאלו אם יש לנו, עדיין צריך לשלם את דמי השושבינות. אבל רשאי בעצם לנקות את דמי אכילתו מהשושבינות, אם הוא בפועל לא ישתתף. יכול להוריד כמה זה עולה, מה שאמרו לאכול שם בחתונה, ועד כמה אמר הבאי, נהגו בני גננה עד זוזה, עתיה בקפיה אחלה בקריסה. בני החופה זה עד זוזה, אם היא תחייב להחזיר שושבינות ששווה עד זוז, אז זה כאילו ישתתף בשמחתו. מה שמביא בידו היה אוכל בעצם בשמה, אבל אם עד ארבעה משלם פלגה, אם ארבעה אז משלם חצי, מכאן ואילך, אם מתחייב להחזיר לו שושבינות ששווה יותר מארבעה זוזים, אז איניש כחשיבותה, איש לפי חשיבותו, בהתאם לשווי השושבינות שהוא הביא, אז זה הכוונה חשיבותו, ועל בית דין לאמוד כמה היו נותנים לאדם כזה, את אותו הסכום ינקו ממה שהיה מחויב להחזיר אם היה אוכל שם. תנו רבנן עשה אמו בפומבי, הוא ביקש לעשות אמו בצינה, יכול לומר לו בפומבי נעשה עמך, כדרך שעשית עמי, כלומר, נניח נעשה שושבינו, ונתן לו מתנו כאשר המקבל עשה שמחת נישואים בגלוי, בפומבי. ועכשיו הוא רוצה לעשות בצנעה, הנותן רוצה לעשות את שמחת נישואה בצנעה, ותובע שהמקבל יבוא לשמחתו, והחזיר את המתנות, אז הוא אומר לו, אני עשיתי לך בצורה כזו, בצורה גלויה מפורסמת, ככה אני אעשה איתך, כלומר אתה נתת לי בצורה כזו, אני אתן לך רק בצורה כזאת. שמחה בפומבי גדולה איתו משמחה בצנעה, ושמחה גדולה אני חפץ, כל עוד אתה לא עושה לי שמחה גדולה כפי שעשיתי לך, אין עליי חיוב להחזיר לך, אתה מאוד שנתת לי. אותו דבר מקדום, עשה אמו בבתולה, הוא ביקש לעשות אמו באלמנה, יכול לומר לו, בתולה עשה אמך, כדי שעשית אמי, ולא באלמנה. ומה יקרה מקרה הפוך, עשה אמו בשנייה, בשמחת נישואי אישה שנייה, שזה פחות, הוא ביקש לעשות אמו ראשונה, יכול לומר לו, כשתישא אישה אחרת, עשה אמך, כלומר, ישו שבינך, יחזיר לך, כשזה יהיה כמוני, אישה אחרת. עשה אמו באחד, הוא ביקש לעשות אמו בשתיים, שישא שתי נשים, רוצה שיפרה לו חצי בעצם בשמחת הנישואין של כל אחת מהם, יכול להגיד באחת עשה אמך, כדי שעשית אמי. בכל אופן רואים פה לגבי דמי שושבינות, שאדם צריך להחזיר כפי שהוא קיבל. תנו רבנן על גמרא, אגב ההזכרה לגבי שמחת נישואין שעשה בפומבי, הגמרא מביאה משהו אחר בעניין. תנו רבנן, עתיר נכסין ועתיר פומבי, זהו בעל הגדות. מי שעשיר בשדות ובכרמים, מטעי זיתים שנראות לכל, או עשיר גלוי לכל, יש לו בהמות רבות וכולי, כולם רואים את עושרו, זהו בעל הגדות, זהו מי שבקי בהגדות, שהוא דורש במקומות מסוימים, בימים טובים וכולי, וכולם נספים לשמוע. לכן חוכמתו ניכרת לרבים. כלומר, הברייתא באה ללמד אותנו שמתוך שדברי ההגדה לא צריכים עיון, אז אפשר לדרוש בהם בכל מקום וכל זמן. עתיר סלעים ועתיר תקוע זה בעל פלפול. כלומר, מי שעשיר בסלעים, יש לו סלעים, הכוונה יש לו סוג של כסף, מחליפים לו, הוא חלפני, או עתיר בשמש נעשה בתקוע שיש לו טעמים רבים, אז הוא בעצם בעל פלפול, ידע לפלפל בדברי תורה, אז הפלפול הוא מרוויח בכל יום טעמים רבים, טעמים הרבה וכולי. או כמו החלפני שיש לו מכיר מטבעות שונים. ועתיר משך ועתיר כמס, עתיר בדבר עמדות, תבועה וכולי, או עתיר כמס, עתיר בשאר דברים שמכניסים לאוצר, למחסן, לא מסתכלים בכל יום, אלא בשעה שמגיע הזמן להוציא את המחסן, זהו בעל שמועות, זה משהו מי שבקי בהלכות פסוקות, בשמועות שהוא שמע, בדברי המוראים וכולי. ואומרת, הכל צריכים למר חיתיה, גמרא, כלומר אי אפשר, כולם צריכים למר חיתיה, לבעל החיתים, אפשר לחיות בלי חיתים שבהם עשוי לחם, כלומר זה יפה שיהיה שמן, שיהיה בעל אגדות וכולי, אבל כולם צריכים למעריך איתיה, וזהו בעל גמרא, שיודע סוגיות התלמוד, יודע את הקושיות והתירוצים הבסיסיים, ולאדם לא יכול להרוויח, לאדם לא יכול בעצם להורות שום דבר בתורה, בלי שיש את הבקיאות הבסיסית. אי אפשר לפסוק הלכה מהמשנה או מהברייתא, הוא צריך את הלמדנות הבסיסית בכל סוגיה וסוגיה, וסיכום הסוגיות. זה הכל צריכים למעריך איתיה. עוד אומרת הגמרא על זה, אמר רבי זה, אמר רב, מי דכתיב, כל ימי עני רעים מהעני, זה בעל גמרא. הוא ממית את עצמו לכוון הלכות, תרץ הוויות וכו', לכן כל ימר ואים, משקיע המון, תורח לתרץ וכו', זה כל ימי עני רעים. וטוב לב משנה, תמיד זה בעל משנה, נוכל ללימוד בקיאות, הוא לומד בקיאות, פסקי הלכות, הוא לא מעיין ומפלפל ודן, ומנסה להקשות או לתרץ ולהסביר דברים, אין בה קושיות ותירוצים. רב אמר ריפך הפוך, ואנו דמר רב משאר שם ישמד, רב אמר יכתיב, מסיע אבנים יעצב בהם, בוקע עצים יסכן בהם, מסיע אבנים יעצב בהם אלו בעלי משנה, בוקי העצים מסכן בהם בעלי גמרא. כלומר הוא מהפוך, כל ימי אני רואה אם זה בעל משנה, לא יכול לראות מתוך משנתו ולכן קשה לו. גם כשיש לו שתי משניות שסותרות זו, לא יכול לתרץ אותם, כי סתם ככה בקי. אינו הנאה מלימודו, טוב למשתה תמיד, זה בעל גמרא, הוא בקי בטעמי המשנה ובסברות, הוא יכול להעמיק, הוא יכול לתרץ, הוא יכול בעצם להגיע לחילוק נכון וכולי. זה מה שאמרנו רב משאר שמשמיד רב עמד יכתים מסיע אבנים, כלומר עוקר אבנים וכולי, מסיע אותם מכל מקום יעצב בהם, יתייגע בהם, בורקע עצים יסכן בהם, מי שהוא יתחמם בהם, מסיע אבנים יעצב בהם, זה בעלי משנה ששונים משניות כל היום ואינם מנצר מלימודם, הם מתקשים בטעמי המשניות, ולכן קשה להם, אבל בורקע עצים יסכן בהם בעלי גמרא שיש להם הנאה מלימודם. או לגבי עוד דרשות לגבי כל ימי עניים רעים וטוב להם משנה תמיד, רבי חנין אמר, כל ימי עניים רעים זה שיש לו אישה רעה, וטוב למשתה תמיד, זה אדם שיש לו אישה טובה. רבי ינאי אמר, כל ימי עני רעים, זה איסטניס. אדם שקשה לו, כל דבר לא נעים לו, קשה לו, מאוס לו וכו'. טוב למשתה תמיד, זה שדעתו יפה, סובל הכל. לא נורא, לא כל כך סובל מלכלוכי ושאר הדברים מאוסים. רבי יוחנן אמר, כל ימי עני רעים, זה רחמן. אדם שהוא רחמן. ליבו בוכה תמיד על כל דבר. וטוב למשתה תמיד, זה אכזרי. לא מצטער כל כך, איך אומרים, גס ליבו. ולכן טוב למשתה תמיד, תמיד שמח, לא רגיש מדי. רחמן אפשר להגיד זה רגיש, כל מעני רעים. אבל שוב הנביא אמר, כל מעני רעים, זה שדעתו קצרה, קמצם, קבדם, אינו רעה, אז הוא לא שמח באחרים, לא רואה בעין טובה, כל דבר קמצן, קשה לו, הוא מצמצם וכולי, זה מעני רעים. וטוב לי שתמיד, זה דעתו רחבה, הוא נדיב, לא קבדם, מתבונן על הכל בעין יפה. ואמר בשוב הנביא, כל מעני רעים, זה לכאורה, הכוונה אני ממש, אני כפשוטו. ואי כשבתות ימים טובים, אין לך אני בישראל שאינו מזנות כדי צורכו, מה הכוונה כל ימי אני רעים וכולי? כדי שמוד אמר שמול שינוי וסת תחילת חולי. שינוי במנהגי האכילה גורם לאדם להתחיל לחלות, כלומר, אם בימי חול הוא עני ולא אוכל הרבה, אז גם אם יש לו בשבת יותר, קשה לו לאכול הרבה, כי נעשה חולה מזה, כי לשילה כבר הקיבה לא רגילה לזה. לכן גם כל ימי אני רעים. וכתיב בספר בן סירא, כל ימי אני רעים, כלומר, כתוב בספר בן סירא, שבספר משנה נאמר כל ימי אני רעים, משמע רק ימיו רעים ובלילות הוא יקשה, יש לו מנוחה. בן סירא אומר, אף בלילות, גם לילות אני רעים. בשבל גגים גגו, ממטר גגים לגגו, גג ביתו נמוך משאר הגגות שסביבו, והגשם שעולה על הגגות נשפך לגגו. הוא הכי נמוך, ולכן הגשם מגגות אחרים בעצם נופלים מתוך גגו. וכן, בימים גשומים מנוחתו נטרד גם בלילות, בגלל הקוד של הגשם שזולף על הגג. ברום ערים כרמו, מאפר כרמו לכמרים, כלומר כרמו נמצא בראש הערים, והזלל שהוא מונח בכרמו נשפך לכרמים אחרים שמצויים בשפלה תחת ההר, ולכן גם בלילות מנוחנו נטרל מכך שהוא מפסיד את הדברים הטובים שבכרם. הגענו לדף קוף ממבה ועמוד א' במשנה הבא, ונראה את ההמשך בזאת השם פעם הבאה. חזק וברוך.